אלה שהתגלגלו בדומם צריכים לעלות מהדומם לצומח. ואיך? הדומם על ידי זה מגיד, יש לו שולחן, כיסא, ספסל, חשמל, טלפון, כל מיני חפצים דוממים, הוא משתמש בהם, אז מברר את ניצוצי הקדושה או את הנשמות המגולגלות שם, והן עולות, עולות מדרגה אחת לצומח. אחר כך הצומח, אם אוכל אותו, מברך עליו, נהנה ממנו בבעל חי, מהבעל חי למדבר. עכשיו, לא כל פעם בכל זמן בשנה אפשר להעלות אותם. כתוב לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. אז אומר כך, אדם שהתגלגל בדומם נגזר עליו שכך וכך שנים יהיה בדומם, מתי יעלה למדרגת הצומח? יש לו 4 חודשים בשנה. קיים האמצעיים, אב, אלול, תשרי חשבן. זה עולה מדומם לצומח. ואז כשנשלם בתוך 4 האלה, יעלה. לא יחכה עד השנה הבאה, עד אב הבא. יש לו אפשרות בתוך רק 4 החודשים האלה. אב, אלול, תשרי חשבן. ואם המסכן הזה נגזר עליו שבכסלב יצא, צריך לחכות עד אב שיבוא. לא יכול לעלות בכסלב. אחר כך, יש צומח עולה לחי. צומח עולה לחי, זה מתחיל בניסן. ניסן, אייר, סיוון, תמוז. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אלה החודשים שיכול לעלות מהצומח אל החי. ולכן עיקר הצמיחה זה בניסן, עשבים וכו'. אחר כך, מה נשאר? מהחי יעלה לאדם, זאת אומרת, היה מקולגל בפרה, לא בפרה המשוגעת. בפרה, בתרנגול, בכל אלה, מתי העלייה שלו? 4 חודשים, כסלב טבת, שבט אדר. עכשיו זה עדיין, הזמן נשאר לו בקושי שבוע, שיעלה ממדרגת החי למדרגת האדם. עכשיו, לפי זה מובן, שהגמרא אומרת, רש תורה בדקלה, סליק להיגרה. מראה בברכות אומרת, מי אותה יצאת? ראית שור רודף אחריך בדקל, אתה תעלה לגג ותיקח את הסולם ותברח עם הסולם, שלא יעלה אחריך, משוגע השור. והרואה שור שחור בימי ניסן יברח ממנו ויעלה לגג ויקח הסולם. למה? שטן מרקד בין קרנב. מה העניין? למה דווקא השור וביומי ניסן? ידוע, השור הוא דין קשה. והוא, מגולגלים בו יותר נשמות משאר בעלי החיים. עכשיו, הזמן שאמרנו שמי שמגולגל בצומח עולה לבעל חי, מתי זה? בניסן. עכשיו, השור הזה מסכן יוצא ביום ניסן, ורואה דשא, רואה עשב, רואה ירקות, אוכל אותם. מגולגלים בירקות האלה נשמות של רשעים, הכנסות בתוכו. שבהם היו רגילות להזיק, אז הוא גם כן עשה שור המזיק, מסכן. למה? נכנסו בו נשמות של רשעים. לכן אמרה הגמרא, תיזהר בחודש ניסן, אתה יוצא לשוק או לשדה ואתה רואה איזה שור שחור, תברח ממנו. למה? אולי נכנס... לא, אבל ספרי זה מפלסטיק, זה לא שור אמיתי. אולי נכנס בתוכו איזה גלגול של איזה רשע שכעת הזמן שלו לעלות מהצומח לבעל החי והתגלגל בתוכו. אז נמצא שאלה הבירור של החודשים האלה באותו זמן. עכשיו הם רמוזים, רומז לשלושה אבות. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. אז בחודש אב אמרנו שמתחיל מהעפר, שזה הדומם, לצומח. יצחק אבינו, הוא האב השני, העלו אותו על גבי המזבח, אז הוא מברר מהחי לאדם. למה מהחי לצומח? כמו שאמר יצחק אבינו, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. מה פירוש? יראה לו עשה שיעשה ממנו עלייה לעולה, שיעלה לאדם בזכות בני זה יצחק אבינו. והשלישי, יעקב אבינו. יעקב אבינו נמשל לצומח, שנאמר, יששום מדבר לציה. הכתוב, הציץ ופרח ישראל. הציץ ופרח ישראל, ישראל זה יעקב. אז הבירור מהצומח לחי, זה בניסן. אם כן, ניסן, החודש הזה לכם, ראש חודשים. למה? אז עולה למדרגת הצומח. ואז יש את התיקון הזה. לכן, תקנו לנו ברכת האילנות, על ידי הברכה הזאת, אפרט כוון, יברך אותה בכוונה, זוכה להעלות את המדרגה של המגולגלים בצומח, אבל לא מדרגה אחת, אלא שתי מדרגות. הרי בשאר ימות השנה, עד שיעלה מהצומח יעלה לחי, ומהחי אחר כך יעלה לאדם. אבל על ידי ברכת האילנות, אתה יכול להעלות מהצומח לאדם בלי שיתגלגל בבעלי חיים. עכשיו אנחנו, יש עלינו מצווה, כתב רבנו ארי, להתפלל גם על הרשעים שבגינם, וגם על המגולגלים בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. למה? ככל שיזדרז התיקון שלהם, הגאולה תבוא יותר מהר. ככל שגיהינם יכלה מהר, ככה צמח דוד עבדך מהרה תצפיח. אז לכן טוב מאוד לברך את הברכה הזאת כמה שיותר מוקדם, כבר ביום הראשון, זריזים מקדימים, וגם משתדלים שיהיו שם 10 אם אפשר, כדי שיגידו דברי תורה וגם קדיש, שעל ידי הקדיש ועל ידי הדברי תורה וכל מה שיגידו יעלו את הנשמות עלייה גדולה מאוד. זה מעלתה, אין מעלה כזאת חשובה שהיא יכולה להעלות, ובפרט על ידי עסק התורה. על ידי עסק התורה כתב רבנו הארי, מה שכתוב בגמרא, אבו אז לרשקלה. הגמרא פשט, היו הולכים בדרך, תוך כדי הליכה, הליכה וחזרה, היו מדברים דברי תורה. הרבה נוערים מבאר, אבו אזלה ושקלש, כשהיו הולכים בדרך, אוספים איתם את כל ניצוצי הקדושה שמגולגלים, וכל מיני נשמות שהיו מגולגלות שם בדרך, על ידי לימוד תורה שהיו לומדים, אוספים אותם משם, ומעלים אותם אל מקומם. זה פירוש אבו שקלה ואזלה. כן יוצא, שלפעמים אדם על ידי, או על ידי שאוכל איזה פרי, או על ידי שלומד איזה תורה, או לפעמים נהנה מאיזה דבר שהוא, תקן אותו. כמו שבירושלמי מעשה, רבי עקיבא פעם אחת הלך לאסוף כסף בשביל איזה קלה יתומה. הוא היה גבי צדקה, ולא מצא את בעל הבית שם. וממול היה איזה מגרש פנוי, שמישהו, איזה גוי אחד, בנה שם איזה וילה. ולא סיים אותה, כי היה צריך לתכנן בה כל מיני תכנונים. והנה רבי עקיבא היה עייף, הלך לנוח, ישב תחת הגגון שיש שם בנוי, ונח שם, היה שמש חזקה קופחת, והוא מחכה מתי יבוא בעל הבית. איזה חצי שעה, והנה בעל הבית הגיע. המתין לו כמה דקות עד שיכנס הביתה, ינוח, יחליף בגדיו, וקם רבי עקיבא, ניגש אליו, דפק בדלת. עד שנכנס אצלו, והנה הבית ההוא נפל. הבית שהיה רבי עקיבא נח שם תחתיו, נפל. אמרו לו, איזה נס נעשה לך? שאמר, לא הבנתי. זה מששת ימי בראשית, בנו את הבית הזה בשביל שאני אבוא פה חצי שעה, אשר פה בצל. זאת אומרת, הגוי הזה, היה איזה ניצוץ קדוש שם, שהניצוץ קדוש הזה חיכה לו לרבי עקיבא, שיבוא, ינוח שם את מה שהוא צריך לנוח, וישב בצדלו, את אותה חצי שעה, ואז אחרי שסיים, מיד הבית הזה נפל. אז כל דבר בעולם שנברא, נברא לצורך. למה? שלא חיסר בעולמו כלום. הוא ברא בו בריאות טובות, זה בהמות. בעלי חיים כשרים, שמותר לאכול אותם. ואילנות טובות, זה אילנות שיש בהם פירות. לכן אמר בריאות טובות. מה זה בריאות טובות? שבריאות שיש בהם אפשרות לאכול מהם, להנות מהם. ואילנות טובות, אילנות בעלי פירות, לא סתם אילנות סרק שלא נותנות פירות. וכל זה להנות בהם בני אדם. אז מה זה שלא חיסר בעולמו כלום? עולמו כלום זה בדומה. וברבו בריאות טובות זה בעלי חיים. ואילנות טובות זה הצומח. לענות בהם בני אדם זה המדבר. הנה יש לנו דומם, צומח, חי, מדבר. כל הארבעה רמוזים בתוך הברכה הזאת. אתה פה? מתי באת? כן, מה השאלה? הברכה הזאת כוללת כל? אתה מברך על מה שאתה רואה. אתה לא יכול לשבת פה ולברך על פרדס שיש באוסטרליה. אפילו שלא היית שם אף פעם. אבל התיקון על ידי הברכה נעשה בכל העולם. מבחינת החיוב, מבחינת השבח, זה מה שאתה רואה. כי אתה צריך לראות בעיניך את האילנות, ואז אתה עומד ומברך. אבל התיקון שנעשה, נעשה בכל העולם כולו. כן. כן, אבל עדיף שיעשה את הכל במקום, שיעשה את זה ביישוב דעת. אלא אם כן הוא אנוס, שהוא לא יכול להגיד את כל הנוסח ואת כל הסדר שם, זה משהו אחר. זה לא... יש מעשה על רבנו אבי, שפעם אחת הלך ללמוד תורה בשדה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, רוב ספר הזוהר, התחבר בדרך. היה רבי שמעון בר יוחאי, תלמידיו, לפעמים תלמידיו בלעדיו, יש שאחריו, אחרי תקופתו של רבי שמעון בר יוחאי. היו יוצאים, הרבה פעמים כתוב, עלו מחקלה בני אילנה. יושבים בשדה בין האילנות, ועוסקים בתורה, לומדים תורה. אז רבנו ארי גם ככה היה נוהג, היה יוצא, והנה ראה כל עצי השדה, אמר, מלאים נפשות מגולגלות בתוך השדה הזה. שאל, מה טבעם כאן? שאל בשמיים, מה עושים פה הנשמות האלה, שכל השדה היום, פתאום מהיום מיומיים, אלפים ורבבות של נשמות, כולם נמצאות פה באילנות האלה, מה הם עושים פה? אמרו לו, שהם לא חזרו בתשובה. שמעו שרבנו הארי נמצא פה היום, אז הם רוצים שיתפלל עליהם ויתקן אותם. אז הבטיח להם, שיתפלל עליהם ויעשה תיקון. עכשיו התלמידים ראו אותו שהוא מדבר, לא ידעו מה, עם מי הוא מדבר, מה הוא מדבר ומה הוא משיב, אז אמר להם שאם היה לכם רשות לראות, הייתם מתפלאים מרוב האלפים ורבבות של נשמות שמגולגלות פה. כמו שמסופר שפעם אחת יצא, היה נוהג רבנו ארי כל יום שישי, כבר שעה קודם חצות לטבול במקווה, מיד היה לובש בגדי שבת, בחצות, חצות היום, רבע ל-12, כבר היה יוצא עם התלמידים לשדה, מחוץ לצפת, יושבים לומדים תורה, עד כניסת שבת. ככה היה מנהג גם, כל שבוע. היו לומדים תורה, ושם היה מגלה להם סודות נפלאים. פעם אחת ראו אותו, שעצם את העיניים, ביצאתו מצפת, שם איפה מקווה הארי, מה שקוראים היום מקווה הארי, זה בטעות קוראים לו מקווה הארי. זה מקווה שהיו מטבילים בו את המתים. שמקווה הארי ידוע בצפת, זה בחצר של בית הכנסת הארי. שם בחצר של בית הכנסת הארי יש מקווה הארי, שהוא היום סתום, סגור. היה באר, בור של מים. זה מקווה שהיו רוחצים בו מתים, ידוע, המציאו המצאה שזה מקווה הארי. אז בקיצור, כי מקווה הארי הזה של איפה שרוחצים מתים, שם יש בית קברות סביבו. זה כולו אזור של בית קברות. זה דווקא מן הכהנים לא, שלא הלכו לשם. כי יש מסורת שכל השטח האזור הזה של מקווה הארי, שקוראים לו היום מקווה הארי, והסביבה שלו כולו מלא קברים. מה שלא רואים אותם היום, כי נחרבו במשך הזמן, גם היו שלוש רעידות אדמה, לא עלינו, שמחקו שם את כל זה. אז מובן שרבנו ארי עבר שם, ופתאום עצם את העיניים, שאלו אותו, למה אתה עוצם את העיניים? אמר, מכוח הערבוביה של הנשמות, שעולות כעת למעלה, מבקשות ממני שאני אתפלל עליהם. לא, לא מספיק, כל אחד מבקש, מבקש, מבקש. הוא לא יודע למי לענות, הוא לא, אין לו זמן לדבר איתם. אין לו יכולת. שאלו אותו, מה, יש פה בהר הזה מתים? הוא לא, אמר, אם הייתם רואים, יש פה כפליים יוצאי מצרים. 1,200,000 קבורים שם. כל האזור הזה. אז אם כן, אדם יבין מה נעשה ב... אז זה בזוהר הקדוש הביא מה קשור לניסן. זוהר אומר, פעמיים בשנה נשמות נידונות, גם בתשרה, גם בניסן. זה הטעם שבירושלים, והתפשט אחר כך לשאר המדינות, מנהג שעולים משמרה קוראים לו, בערב ראש חודש ניסן. יום בפני ראש חודש, כ"ט בחודש אדר, עולים כולם לבית העלמין. האמת שאם יש ערוביה של אנשים ונשים, עדיף לא ללכת. מפורש בהלכה, שסכנה להיות בבית העלמין, כאשר יש שם אנשים. ואין לך רעה גדולה מהרעה הזאת. לכן אם אדם יודע שיבוא לך שם ויהיו שם נשים, יימנע מללכת. לא טוב. אז הזוהר שם אומר, הזוהר אומר על רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק, גם ציפור מצא בית, אמר בשמו רבי אלעזר בנו, גם ציפור מצא בית, הוא דרור כן לה. שואל, וכי דוד המלך מדבר על הציפור שיש בעולם, הוא מספר לנו שהציפור מחפשת בית וכן, אלא אומר, הנשמה נקראת ציפור. ידוע שהנשמות של הצדיקים לפעמים נראות באמצעות ציפורים שהם משוטטים. והנשמות של הצדיקים הן מחפשות את המקום שלהם. אמר, ויש ימים מסוימים בשנה שהם חודש ניסן וחודש תשרה, שהנשמות משוטטות בדרכים ובחוצות, מחפשות מנוחה בעולם. ואז בחודש ניסן הן באות ומבקשות עלינו רחמים. למה? כמו שבניסן אומר, אין אדם לישראל שלא מכין עצמו לחג הפסח. מכין את עצמו כמו שצריך. ואז כשהוא יוצא, כל אחד עושה איזה דבר, או קונה, או מכין את הבית, או קונה חפצים, או הולך לאפות מצות, או הולך להכין קמח וחיטים, וכדומה. אז עסוק. כיוון שעסוק עם מצווה, אז אומרים עליו סניגוריה. והנשמות עולות בניסן, הן עולות למעלה, ויש בגן עדן שלוש חומות. חומה של עולם הבריאה, חולם של עולם היצירה, ויש חומה של עולם העשייה. ואין רשות למי שנמצא בעולם הזה להיכנס לעולם ההוא. כל אחד בתחום שלו. אבל בחודש ניסן יש להם רשות לעלות על החומות, שלוש חומות יש, הם עולים הנשמות על החומות, ומעל החומות הם רואות את האור שיש בפנים. אז נמצא שבניסן יש להם עלייה מיוחדת במינה. מחוץ למה שאמרנו, שהנשמות המגולגלות, התיקון שלהם כעת בניסן, ועל ידי ברכת האילנות, אדם זוכה שמעלה אותם שתי מדרגות ביחד, זאת אומרת, ממדרגת הצומח, ישר לאדם, בלי לעלות קודם צומח חי, ואחר כך מהחי לאדם, אלא ישר מהצומח אל האדם. נוסף לזה גם, יש להם מעלה, שיש להם מנוחה, הם גם עולים במדרגות יותר גבוהות, כמו שידוע. והנשמות המתים, שאלו את רבי יוסף חיים, בשאלות תשובות רב פעלים, אדם שמת לו אביו, עברו 20 שנה, ויש אומרים שאחרי 20 שנה לא יעשה אזכרה. האם ימשיך לעשות? הוא אבא שלו עבר 40 שנה משנפטר, אמר אפילו 60 ו-80, אין סוף למדרגות שהמתים עולים שם. וכל שנה ושנה בניסן, יש להם עלייה יותר גבוהה ממה שהיה בשנה קודמת. וכן על זה הדרך. וכן נמצא שהנשמות הולכות ועולות מדרגה אחר מדרגה, ובעיקר בחודש ניסן. וכן כמה שכך, אז יש להם עלייה, לכן זה הסימן, ולכן אדם צריך לתקעת מוסר. שילמד, כמו שהעצים בחורף הם עצים יבשים, ואחר כך פתאום ראה אותם מלבלבים. אז ככה ילמד האדם שאפילו הוא היה עץ יבש ונכשל בעבירות, ולא למד תורה, עכשיו הגיע חודש ניסן, יקבל עליו שיהיה אילנה דמלבלבי. זה המעלה. כן, תכף נסביר. צרוד. מה אתה רוצה מהלוויה? איזה לוויה? אסור בבית העלמין להיפגש עם נשים, אסור מכמה סיבות. ואני אסביר לך מה הסיבות. סיבה אחת זה מה שאתה אומר בשעת המת, שאז השטן מקטרג מלאך המוות עם החרב שלו, מקטרג ומרקד מול בין עיניהם. למה? כיוון שחווה הביאה מאיתן העולם, אז הוא שמח. זה אחד. שתיים, כתוב בזוהר שהנשמו שבבית העלמין קבורים שם גם רשעים, ואותם רשעים הגמרא אומרת עליהם רשעים אפילו על פתחה שגיהנם אינם חוזרים בתשובה. הרשע הזה בבית העלמין אומר מי ייתן לו כעת עבירה והוא יעשה, ואז כשהוא רואה אישה נהיה יותר גרוע, ואז הוא נהיה הם הגמרא, והזוהר אומר נשמות הרשעים הם המזיקים בעולם, לכן זה סכנה. שלוש, אם האישה בימים שהיא נידה והיא תיכנס לשם, אין לך רעה גדולה מזו. ארבע, מלאכי חבלה שהם ממונים להעניש את הרשעים, הם מקיפים את בית העלמין מסביב. ואז סכנה, לכן סכנה כשהאישה... לא מבין לה בכלל... מה, אני הרופא שלו? אגב מבין לה, עליו השלום... הגאון מווילנה עליו השלום לא היה הולך לבית העלמין מימיו, אפילו לקבר אמו ואביו לא הלך אף פעם. מרוב, הוא היה מאוד חושש מזה. היה חושש מזה. לכן לא פשוט. כתוב רק אם אדם הלך לצורך מצווה, לא צריך לחשוש. גון מת שאין לו קוברים, או איזה עני, או איזה גלמוד, שהוא הולך, או רבו לא הלכם נפטר. הוא הולך לכבודו לבית העלמין, אז ילך לא יפחד. אבל עליו הכי סתם הלכת לבית העלמין, או... להרבות ללכת לא טוב. כמה שאדם יפחית וימנע יותר טוב. אז עכשיו נחזור. זה שכתוב בגמרא שיוצא החוצה, אז ניכן דקדקו חכמי הקבלה, שטוב לצאת מחוץ לעיר. ככה הביא הרב פרי האדמה, היה רב ירושלים. למה? הגמרא אומרת, הימן דנפיק ביומי ניסן. מה זה נפיק? יוצא מחוץ לעיר. אבל אם הוא אנוס או אין לו כוח, אומר בנעבד, יברך בתוך העיר. אז ככה. עכשיו נהגו. מי? פירות, נו. יש משהו בלי נשמות, חשבת? לא יכול להתחיים בלי נשמות. אפילו המסטיק שהשחקן כדורסל לועס, גם כן יש בזה נשמות. מה חשבת? אז הסדר הוא, נהגו, תכף נראה את הסדר, אומר קודם מזמור לדוד עבוד השם בני אלים, שיר המעלו בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, הללויה אלו את השם מן השמיים, אחרי זה, יש אומרים לשם ייחוד, רבנו יוסף חיים כתב בספר לשון חכמים, ואחר כך אומר את הברכה. אחרי הברכה, נוהגים לומר איזה תפילה, יש בקשה, ואחרי המתפללים על הנשמות של ה... צדיקים, נשמות של הרשעים, נשמות של כולם, כי זה בקשה מיוחדת, תקנו אותה גם לחודש ניסן וגם לחודש תשרי. עכשיו זריזים מקדימים למצוות, השתדל האדם ביום ראשון של הניסן לצאת וברך אותה בעשרה ששומר קדיש, ואומרים פתיחת אליהו ושיר המעלות, שמחתי ואומרים לי בית השם נלך. וטוב, הביא רבי חיים פלאצ'י, טוב שאדם יפריש צדקה כפי נדבת ליבו לעינו נשמת המתים, בפרט אם הוריו לא בחיים או אחד מהם לא בחיים, יאמר לאלוהי נשמתם. וגם נשמת כל מתי ישראל, כי יש להם נחת רוח גדולה מאוד בברכה ובצדקה שאדם עושה באותה שעה. וכמה צדקה הביא? ארבעה פירוטות. כנגד ארבע אותיות הוויה. כנגד גם דומם, צומע, חי, מדבר. הם ארבע מדרגות. עכשיו, מה הדין בשבת וחג? יש מחלוקת. האמת לפי ההלכה מותר לברך בחג. ולא חוששים שמי ישכח ויתלוש. אבל חכמי הקבלה כתבו, כיוון שבברכה הזאת עושה בירור, מברר אוכל מתוך פסולת. כוונה מברר נשמות של צדיקים מתוך הפסולת שהם מעורבים בה, או נשמות של ישראל שעשו חטאים והם מגולגלים בכל מיני דברים למיניהם, אז הוא מברר, ובשבת אין בירור אוכל מתוך פסולת, אלא אוכל מתוך אוכל, לכן חכמי הקבלה נמנעו מלברך בשבת. אבל אדם שנמצא בבית הכנסת ששם בקושי באים בכל מניין, בשבת בן פורת יוסף באים קהל גדול, והם לא יפסידו את הברכה הזאת, ויש אפשרות שם, שיש שם אילנות של פירות, ויכולים לברך, ולמה יפסידו את הברכה החשובה הזאת? אז אם כן, יברכו אותה אפילו בשבת. מה שאמרו לו לברך בשבת, זה בשביל חכמי הקבלה. אלה שנוהגים על פי הקבלה, ייזהרו בזה. עכשיו צריך כמה אילנות, הם שניים, ואפילו ממין אחד. לא צריך לא חייב שיהיה שניים משני מינים. לא צריך כמה מינים. אלא שניים, ואפילו ממין אחד, והעיקר שיהיו שתי אילנות. למה? דקדקו, העלי הרבה אומר, כתוב בגמרא, בחזה אילנה דמלבלבי, אילנה רבים, מאות רבים שיניים, ולא אמרו לנו איזה סוג, איזה מין, אז כל מין של אילן מתאים. אבל העיקר שיש שניים, ואפילו מאותו המין. אבל צריך שיהיה אילנות של מאכל, ולא סתם אילנות, יש לפעמים האילנות האלה שמוצאים פרחים אדומים, זה לא אילנות של מאכל, זה אילנות צרק, זה לא מועיל. וצריך שיהיה פרח. באילן יהיה הפרח שממנו עתיד להיות הפרי. ואם הפרח נפל, לא מועיל. כמו שקדיה. שקדיה עדיין כעת יש פרחים של שקדיה. אבל יש שקדיות שכבר נפלו הפרחים שלהם והתחיל להיות פרי. למה? הפרח בשקד לוקח לו 21 יום. כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, מקל שקד, אני רואה. הוא אומר, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. למה שקד? 21 יום, מ-17 בתמוז עד 9 באב. זה היה מה שראה ירמיהו הנביא. אז זהו 21 יום. כמו העוף גם כן. מרגע שהביצה הוטלה עד שהיא בוקעת, 21 יום. וגם הגמרא אומרת, תרנגולת, טרפה, לא חיה יותר מ-21 יום, 3 שבועות. אז אם כן, צריך שיהיה פרח, העיקר שיהיה פרח ואפילו שקל. עכשיו, באילן שעשו בו הרכבה, אילן שעשו בו הרכבה, אז לא שבאותו מין מורכב, למשל יש פרי הדר, הם כולם מורכבים, אבל אותו לא הרכיבו, אבל אותו עץ שאתה יודע, שבא לאילן הזה, עשה שם הרכבה, גאון רבנו יוסף חיים כתב בתשובה ברב פעלים, שלא יברך עליו, כיוון שנעשה בו איסור. באילן הזה נעשה איסור, גוף האילן. אבל באבא שלו, בסבא שלו, לא אכפת לי, אני לא חייב לי. היום כמעט רוב ככל האילנות הם מורכבים. כי החקלאים עושים כל מיני תחבולות, כדי שהאילנות יוציאו פירות, אז הם משתמשים בכל מיני שיטות של הרכבה, יש אפילו שיטה של ריסוס בהרכבה גם. יש כל מיני. דיברנו עכשיו, לא היית? דיברנו שאפשר ביחיד, אבל מצווה לכתחילה שיהיה מניין. ועת של אורלה, מותר לברך עליו. לא אני, אני לא עשיתי כלום. איך, איך? נשים, נשים מברכות, כן, אין הבדל. אם הוא רואה את העץ שלו ואת העץ של השכן, יכול לברך. יעמוד באמצע, או יעלה על הגג, ורואה מלמעלה את שתיהם, יכול לברך, אין בעיה. נכון, מה יש בזה? מה? למה לא יברכו? יש רק ברכת הלבנה כתבו שלא תברכנה, כיוון שעל פי הקבלה זה לא שייך בהם. אבל שאר ברכות הראייה, ברכת רעמים וברכים, מה ההבדל בין איש לאישה? וכל שאר הברכות שיש בעולם, כל ברכת הראייה, אין הבדל. כן, אז אילן של אורלה מותר לברך עליו. מפורש בפוסקים, דנו בזה הפוסקים ואמרו שיברך עליו. עכשיו יזהר, יש בזה 20 מילים בברכה הזאת ו-85 אותיות, לכן רמז שלמה המלך, כפה פרסה לעני. כף פה. כף זה 20 מילים. פה אותיות. זה כפה פרסה לעני. עני זה בחינת השכינה, שהיא נקראת דלה וענייה. ועכשיו על ידי המברכים, אז מהירים בה. נהגו לומר לפני כן מזמור לדוד ומול השם בן אלי, מה הטעם? אמרנו כבר שהבירור הכי גדול, זה כבר נהיה חולה גמור. כמה משוכלל יותר משוגע. יש מזמור לדוד, למה אומרים מזמור לדוד? מאותו טעם שדקנו לנו לומר בקבלת שבת מזמור לדוד. מזמור לדוד עבור השם בני אלים, הוא שייך לעולם העשייה. כל מה שיש בעולם העשייה מתקן אותו אמירת המזמור הזה. לכן אין כמו המזמור הזה גם לסלק מרעין בישין מהבית. אם אדם רואה שיש בבית שלו יותר מדי גזרות לא טובות, אז אומר שם בבית בכוונה יאמר מזמור לדוד עבור השם בני אלים. ואם יעשה הקפה תוך כדי האמירה, עוד יותר טוב. כן הוא טוב גם לאמירה לקבר אבותיו או קבר צדיק, עושים הקפה. בכל הקפה אומר פעם מזמור לדוד עבור השם בן האלים. המזמור הזה, אומר בן אוהרי, הוא קשור לעולם העשייה. יש בו שלוש פעמים הוו. הוו לאדוני בן האלים, הוו לאדוני כבוד ועוז, הוו לאדוני כבוד שמו, שתחו לאדוני בהדרת קודש. הרי שלוש הוו, כל הוו גמטרי השלוש עשרה, כנראה 13 מידות. ה' ב' ו' הוו 13. שלוש פעמים 13, טל. טל אורות עליך. אז זה כנגד שלוש ספירות ראשונות של עולם העשייה. אחר כך יש שם שבע פעמים קול. קול השם על המים, קול השם בכוח, קול השם בהדר. קול השם שובר ארזים, קול השם חוצב להבות אש, קול השם יחיל מדבר, קול השם יחולל איילות, הרי שבע. אז השבע זה כנגד שבע ספירות הנשארות. שלוש, זה היה שלוש פעמים הוו. שבע, וזה על ידי זה מתקן את כל העשר ספירות של עולם העשייה, וכולו אומר כבוד, וישב השם מלך לעולם, הכל נתקן. לכן המזמור הזה חשוב מאוד לומר אותו לפני שאומר את הסדר של ברכת האילנות. יכול לומר אותו בבית הכנסת לפני שהוא יוצא גם. לפעמים אנשים שם ממהרים, אין להם זמן, אז הוא יגיד את זה ביחיד, בינו לבין עצמו, לא חייב שם באותו מקום. אחר השיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון, אומרים אותו, למה? כי מסיים שם, הזורעים בדמעה ורינה יקצורו. הלוך ילך ובחור נושא משך הזרע, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. ועל ידי זה יזכה שגם לשנה הבאה, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. שישלים את התיקון של הזה. וגם שיבת ציון יש שם, שיבת ציון, הכוונה שכל הבירורים, כל מה ששייך לנשמתו, כל מה שיש, הכל יתוקן. ואחר כך אומרים, הללויה עלו את השם מן השמיים, עלו במרומים. מראה אומרת שאת המזמור הזה, המלאכים אומרים אותו כל בוקר, משבחים את הקדוש ברוך הוא. לכן כל העיקר של אמירת פסוקי דזמרה, הרי ברוך שאמר זה על המזמור הזה. לכן הביאו בפוסקים שאם אדם ממהר, לפחות יאמר את אשרי יושבי ביתך, את המזמור הזה והללו אל בקודשו. אלה שלושה מזמורים הכי חשובים שיאמר אותם, כי שם יש עלו קומה אחריו וקוד צבעיו. מי זה צבעיו? זה כל המלאכים הממונים על העשבים, על האילנות, על הפירות, על הירקות, על הפרחים, על כל צמח השדה ועשב האדמה, הכל שמהשמיים והמים אשר מעל השמיים. רק אומר, עץ פרי בכל הרזים, חיה בכל בהמה, מלכי ארץ בכל לאומים, שרים בכל שופטי הארץ, כולה. אחרי שאומר את כל זה, תהילה לכל חסידה, ובני ישראל עם קרובו, הללויה. הרי שלוש מזמורים שאומרים אותם קודם. אחר כך נהגו לומר לשם ייחוד, רבינו יוסף חיים חיבר אותו, שם מזכיר את הנשמות, נפשות, רוחות, נשמות, ששייכות.